יש הרבה חששות בעולם, מהרבה דברים, ואני חושב שהוואקום שנוצר לא מאפשר לנו להישאר אדישים. וכנראה שיש איזושהי שיטה שאמורה להיות, שהיא תהיה הטובה, כמו הציור שציירתי היום בכיתה, שתכלול את כל האידיאלים האלוקיים, ולא תהיה מצומצמת לתפיסה מסוימת חלקית. והשאלה היא מה היא? ואליה אנחנו צריכים לשאוף. עכשיו, בשביל לשאוף אליה אנחנו צריכים ללמוד אותה, להכיר אותה, להעמיק בה. בסדר? זה מה שאנחנו ננסה לעשות. כן.
רציתי לשאול, הרב, אתה חושב שהבעייתיות היא באמת בשיטה הדמוקרטית כמו שהיא הוקמה במדינת ישראל? או שזה האזרחים בתוכה ואנשים שהיו בגופי השלטון שהרסו אותה, כלומר לא משנה איזה שיטה תחליף, אם האנשים עצמם בתוכם לא יהיו כמו שצריך, אז השיטה בעצמה פחות רלוונטית.
להגיד לך מה, הואיל וכבר צ'רצ'יל אמר, והקראנו את זה פה, שהדמוקרטיה היא השיטה הכי פחות גרועה שהכרנו עד היום, אז אני יוצא מנקודת הנחה שהשיטה היא גרועה. כלומר, בהכרח חייב להיות משהו יותר טוב ממנה. אני חושב צורה שבה העולם התפתח נגיד ב-100 שנה האחרונות, המקום התרבותי שהתפתח ב-100 שנה האחרונות, בהכרח יוצר קריסה של אותו דבר שהוא גרוע, שהוא עד עכשיו הוא היה פחות גרוע מדברים אחרים. בסדר, צורך העניין, לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני, לא זוכר מתי זה היה השיעור הקודם, אז דיברנו על זה שבעצם הממשל הדמוקרטי במדינה הולך ומאבד את כוחו. כי בעצם אנחנו עוברים לשלטון של כל מיני אליטות אחרות שאני, האזרח, לא יכול להשפיע עליהם. נכון? אמרנו, בקטנה פה זה בית המשפט. אבל כל הגלובליזציה היא כזאת, בסדר? האיחוד האירופי, מה עושה האיחוד האירופי? שאנשים בגרמניה מחליטים, המנהיגים של גרמניה מחליטים לאזרחי ספרד מה יקרה אצלם. בסדר? האנגלים אמרו, אנחנו לא מוכנים. אנחנו רוצים לשמור את האחריות על המדינה שלנו, בידיים שלנו. אתה מבין? כלומר, הקריסה של הדמוקרטיה היא גם מכיוונים אחרים, לא רק במדינה שלנו. זאת אומרת, בפועל, כל הגלובליזציה עניינה הוא לפרק את הדמוקרטיה. בשם הדמוקרטיה, כביכול. שהדמוקרטיה הופכת להיות ערכים שאנשים מסוימים מחליטים, ולא הכוח שלך להכריע על עתידך. אתה מבין? אתה מאבד את היכולת להשפיע עליך, כי אנשים אחרים בשם הדמוקרטיה מחליטים בשבילך. שזה ממש הרס הדמוקרטיה. בסדר? מה נוצר לנו? אנשים שאף אחד לא בחר אותם, אתה לא יודע מה, אולי אתה יודע מה הדעות שלהם, ואתה לא בהכרח מסכים איתם, מחליטים לכולנו, בסדר? הכל. ואנחנו מאבדים את היכולת להשפיע על המציאות שלנו. ולכן הדמוקרטיה מיסודה היא גרועה, צ'רצ'יל אמר, אז נשמח עליו, אני גם חושב שזה באמת נכון, כן, בסוף. לא צריך להרחיק עד יוון בשביל להבין את זה, אבל גם אם הרחקנו לשם, אם אתם זוכרים, אז היה בזה הרבה בעיות. ועכשיו השאלה היא מה כן? וכמו שאתם יודעים, אז אנחנו מדברים על אקטואליה יהודית. אז השאלה הגדולה היא, האם לתורה, לקדוש ברוך הוא, יש אמירה בסוגיה הזאת של מה היא אותה צורת השלטון, איך אמור לראות השלטון של מדינה יהודית? אז מסתבר שכן. בסדר? חכה. מלך, אתה יודע מה, נתחיל לפי הסדר שלי, לא לפי הסדר שלך. בסדר? יפה, מכירים את פרשת שופטים? מה ההבדל בפרשת שופטים לפרשת משפטים, נכון? שם דומה, אבל בעצם משהו אחר לגמרי. מה ההבדל ביניהם? על מה מדברת פרשת משפטים? תהיה יותר חזק, שישמעו את זה פה.
של הנזקים, של העבדים.
או, פרשת משפטים מתחילה מעבדים, עוברת דרך שומרים, נזיקין, כל הדינים, אולי נגדיר את זה מה שנקרא בשולחן ערוכו של משפט, בגדול, יושב שמה. מה יש לנו פרשת שופטים? אז בואו נראה את פרשת שופטים. במקרה הכינותי מראש, ביקשתי מאחד התלמידים לצלם, אני מקווה שהוא צילם את הדף הנכון, זה נראה שכן. אז אתם תחלקו בצד הזה, אתם צריכים יותר, נראה לי. לא, לא כל כך הרבה. רק את זה. אתם תחלקו את זה. מה שישאר תעבירו לי שלא יתגלגל פה בזה, נשאר לי פה אחד בשבילי. בסדר? יפה, פרשת שופטים בספר דברים, בעצם, בעצם בונה לנו את את הבסיס והיסוד לממשל שאמור להיות תקין בעזרת השם, של המדינה היהודית. או במילים אחרות, למה עלינו לשאוף? בתור אנשים מאמינים ויהודים. בסדר? יש? יפה. אני בעמודה הימנית, יש כתוב בצד שופטים, אתם רואים? יפה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה אתה רואה שצריך שיהיה? שופט ושוטר, כלומר איזושהי מערכת אכיפה משפטית. לצורך העניין, יש פה אפילו טושים. רק השאלה היא האם הדברים האלה יימחקו? כן, מעולה. האם רואים את הדבר הזה בתמונה או שצריך להזיז אותו פנימה יותר? אה? כדאי להזיז אותו לאמצע? אז אנחנו נזיז אותו עוד רגע לאמצע. אז אומרת התורה, דבר ראשון, יש לך שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. אנקדוטה, למה זה בכל שעריך? כי פעם, איך היו בונים עיר? עם חומות, נכון? ומה היה בשער? בשביל להיכנס, שם היה בית המשפט, ואז שם היו דנים בכניסה לעיר את האנשים. בסדר? ומי שהיה צריך גלות, בועטים אותה חוצה, ככה הערים העתיקות היו בנויות. בחומת העיר, שם היה המשפט. אם אתם רוצים, יש גזר, יש עוד כל מיני מקומות כאלה שמצאו. ממש רואים, יש חומה רחבה עם חדרים. בסדר? זה היה בית המשפט. אז דבר ראשון, יש לנו מערכת שלטון, מערכת משפטית. נחמד. יפה. זה גוף אחד שקיים ב... נגדיר את זה בשיטת הממשל האלוקית. ואז יש את הדינים, לא תתי משפט, לא כפנים, לא תקח שוחד, ציוויים חשובים מאוד בימינו אנו, רות דוד וכו'. למען תחיה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. כלומר, זה חלק מהברכה האלוקית לירושת הארץ. אם אתה רוצה באמת לשלוט על הארץ שהשם אלוקיך נותן לך, לרשת אותה, אתה צריך שופטים ושוטרים. אחרי זה לא תיתה לך אשר הקולץ, לא תסבך להשם אלוקיך שוב עשה. יפה. ואז אני קופץ, בסדר? כי יפלה, אתם רואים פסוק ח', כי יפלה ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובנגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך ללכת לאן? לא סתם לבית המשפט. איפה בית המשפט הזה נמצא? ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. איפה זה? ירושלים. כלומר, לאן צריך לעלות? לבגץ? לא, בגץ יושב אמנם במרחק קו אווירי לא רחוק משם, אבל... לא, למי צריך להגיד? מה זה בית המשפט העליון? סנהדרין. כלומר, המערכת המשפטית גם יש לה... אני לא רוצה לקרוא לזה ככה, יש לזה בית דין גבוה. בסדר? סנהדרין. בסדר? כלומר, המערכת המשפטית קיבלה פה איזושהי הגדרה שבסוף יש סמכות עליונה שנמצאת, ואם יש לי ריב, יש לי שאלה, יש לי דיון שאני לא מוצא תשובות, או יש לי ערעורים במערכת המשפטית, אני בסוף מגיע לאן? לסנהדרין. וכל אחד מהשופטים צריך לדעת שיכולים לבחון אותו מול הסנהדרין. מי יושבים שם? ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. בסדר, אתה מגיע ושואל אותם ומקבל דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, על פי התורה אשר ירוך, ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. בסדר? ואם מישהו יחשוב לא לעשות מה שהם אומרים. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמואל, הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך אל השופט, ומת האיש ההוא וירתע הרע מישראל. וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד. כלומר, אם יש מישהו שלא עושה את מה שהסנהדרין קבעו, וכן ממרא וכו', מה הדין? למה? כל העם ישמעו ויראו. יש סנהדרין והם הסמכות העליונה. עוד רגע. בסדר? שאלה טובה, עוד רגע. מה?
יש רק פעם
בשביל שנה. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה לא הנושא. בסדר? לא הדיון מבחינתי כרגע. בסדר? זה ישות אחת בתוך המערכת הזאת, השלטונית, של מדינה יהודית. יש? עד כאן? קרוב, מקביל. בסדר? בוא נמשיך. כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה וישבתה בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מה הישות השנייה? מלך. מה ההבדל הגדול בין מלך לבין מערכת משפטית, בית דין גבוה, סנהדרין וכו'? הוא קודם כל בן אדם אחד, נכון? כמה הסנהדרין? 71. אין בית דין שקול, אז מוסיפים עוד אחד. 71. וחוץ מזה יש עוד במערכת השלטונית עוד הרבה 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 אחרים. בסדר? יפה. ואז זום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, מי בוחר בו? לא אני ולא אתה, אלא מי? הקאבה. הקאבה הוא הדפר. כן? או הקבן. הקדוש ברוך הוא. בסדר? מי בוחר את המלך? נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. יש? יפה. איך הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא? אה? או, בשביל זה צריך שיהיה גם נביא, נכון? איפה שמתי את הנביא? פה בצד, למטה. יש נביא? שמה הוא זה? ממליך את המלך. ומה עוד עושה? או, מעביר את דבר השם. למלך. בסדר? כלומר, במי המלך תלוי?
בנביא.
מה? כשנראה את כל המערכת, אז אתה תבין אולי למה צריך מלך. בסדר? עוד רגע. לא יודע אם זה יקרה היום, בסדר? כי יכול להיות שאנחנו נפתח נושא לפעם הבאה כדי שהשיעור הזה ייגמר מתישהו. בסדר? יש מלך, יש נביא, יש מערכת משפטית. אז יש פה את כל הפרשייה של המלך, מה מותר לו לעשות, מה אסור לו לעשות וכולי. אני מתחיל פרק י"ח, יש לכם? יחסית למטה בצד שמאל. לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק מנחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יאכלון. מה הם יאכלו? קורבנות. אין להם נחלה משלהם, הם לא יכולים, אין להם קרקעות לגדל בהם חיטה, לגדל בהם אננס וסלרי וחסה כמו שעושים פה, אלא ונחלה לא אלו בקרב אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. וזה יהיה משפט הכהנים את העם, את זובחי הזבח, עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה. כלומר, מי שאוכל בשר נותן לכהנים זרוע לחיים וקיבה. וראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. זה מתנות כהונה, זה לא הלווים, זה מתנות כהונה. כי בו בחר השם מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם ובניו כל הימים. בסדר? אחרי זה יש גם את הלוי, וכי יבוא הלוי מאחד שערכם מכל ישראל אשר הוגרשם ובא בכל עבד נפשו למקום אשר יבחר השם וישרת בשם השם אלוקיו, ככל אחיו הלויים עומדים בשם לפני השם, חלק כחלק יאכל ולבד ממקריו על האבות. בסדר? גם הוא יש לו את החלק שאתה צריך לתת לו, איך זה נקרא היום אצלנו? מעשר ראשון. ראשון. בסדר? כן. ראשית הגז. בגדים. מאיפה יהיה להם בגדים? פליז. טוב, זה לא מצמר, זה מפלסטיק. בסדר? רואים? את ארבעת נגדיר את זה, חלקי ההנהגה. סביב מה סובבים כולם? הוא אמור לעבוד ב...
ברוחניות.
איפה?
בבית המקדש.
יפה. רואים מה כתוב פה שצריך יותר חזק? אולי בכל זאת זה יעבוד עכשיו. נה. רציתי קצת לגוון פה את הצבעים וזה, אבל לא עבד. הכל סובב סביב בית המקדש. עכשיו, כן, מה השאלה?
רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, היום במציאות שאין לנו נביאים, ואני לא יודע כמה התאחות ריאלית יש לזה בלי הנביא, ושתיים, גם בעבר כשהיה נביאים, ראינו שהשיטה הזאת הרבה פעמים פגע בעם ישראל, עשה מדברות, והיה מלאכים שעשו עבודה מאוד מאוד רע. אז איך אנחנו בודקים שהיום זה לא יהיה?
א', שאלה טובה, בסדר? למה שאלה טובה? כי באמת אין לנו נביא. אבל אולי זה חלק מהבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שבשביל לבנות את המלכות שלנו, אנחנו חייבים להתרומם למדרגה שנוכל לפגוש נביא. בסדר? זה אני אומר בסוגריים, זה נזרוק את זה הלאה עוד איזה חודש, בסדר? יכול להיות שזה אחת הבעיות שלנו. אבל קודם אני רוצה לדבר מה אותו חזון אוטופי אידיאלי. השאלה השנייה שלך היא גם טובה, שהרי כבר היינו במצב שהיה לנו מלך, נכון? והיו מלכים שהשתמשו בכוח שהם קיבלו על ידי הנביא, או כל מיני כוחות כאלה ואחרים, ובסוף לא יצא מזה בהכרח טוב.
הוא לא נבחר על ידי הקדוש.
נכון, נכון, אתה צודק. מה חשוב לי להדגיש? מה אחד הכללים הכי חשובים שהיה לנו, נגדיר את זה בדמוקרטיה כביכול, בהגדרות שלה? יש לה שלושה חלקים בדמוקרטיה, נכון? רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת, קצת התהפך לנו רשות שופטת, ותעשו מה שאתם רוצים בצד, נכון? מה היחס אמור להיות ביניהם? איך נקרא המושג הזה? הפרדת רשויות, נכון? מה אומר הפרדת רשויות? אתה אל תתערב לי, אני לא אתערב לך. יפה. האם הריבוע הזה, בסדר? המאוין הזה, איך שתרצו לקרוא לו, שמסתובב סביב בית המקדש, מה היחס ביניהם? מה היחס בין הסנהדרין למלך, המלך לסנהדרין, שבט לוי לסנהדרין, למלך,
עובדים ביחד.
מה הכוונה, עוד שנייה אני רוצה לשמוע אותך גם, אבל מה הכוונה עובדים ביחד? זה מה שהוא אמר, נכון? מה הכוונה? תלויים אחד בשני, בוא תסביר לי. למה הוא תלוי במערכת המשפטית? כי למה בית המקדש תלוי במערכת המשפטית? או, כי בשביל לפעול בבית המקדש, נכון, מי פוסק, מה עושים?
סנהדרין.
האם הסנהדרין יש להם סמכות בלי מלך? אנחנו יכולים להקים סנהדרין, שאלה. או, מי מחליט מי הנביא?
מי מחליט מי
הנביא? רגע, מי מחליט מי הנביא?
אבל
יפה, ואיפה דנים אותו? הסנהדרין? הסנהדרין בודקת מי הוא הנביא. אמת, זאת אומרת, גם הנביא לבד, עד שלא מתאמת את נבואתו, אומר הרמב״ם. עכשיו אני לאט לאט תוך כדי השיעור, אני רואה עד כמה אפשר היה על כל אחד מהם בעצם עוד לפתוח שיעור שלם לצורך העניין. מי ממנה את הסנהדרין? סנהדרין. כלומר, כשמישהו מת, אז מה קורה? אז הדיינים האחרים ממנים את הבא בתור שישב מסביב לסנהדרין. מסביב לסנהדרין היו חצי גורן כזה שהיו יושבים שם מהצד השני, תלמידים, והם היו לפי המדרגה שלהם. אז הראשון שישב, אני לא זוכר אם זה היה מצד ימין של הסנהדרין או מצד ימין של הזה, הוא הראשון, זה ברור שהוא התלמיד חכם הכי גדול, שהוא זה שיחליף את אותו אחד ש מה שנקרא כבר לא. בסדר? ומי קובע את הכללים של הסנהדרין? התורה. עכשיו, מי מלמדי התורה? מי מלמדי התורה? שבט לוי. כלומר, הסנהדרין, הסמכות שלהם, הכוח שלהם, חייב לעבור לעם רק דרך שבט לוי. כלומר, אף אחת מהרשויות האלה לא יכולה באמת לפעול בעצמה. דרך אגב, יש דברים שהסנהדרין לא יכולים, נגיד, לפסוק בהם. אדם רצח על ידי עד אחד, בעיני עד אחד, או בלי התראה. האם יש לסנהדרין מה לעשות? עד אחד, אפילו כתוב שאסור לו ללכת להעיד. למה? כי זה לא יעיל. טוב, בדיני ממונות, יש שבועה, יש זה, אז יכול להיות שכן. אבל בדיני נפשות, אם אתה הולך להעיד, זה ישנה משהו? לא. אז מה אתה עושה רק? בשון הרע. טוב, יכול להיות שהם יוכלו להגן עליו, להגן על הציבור מהרוצח, יכול להיות. אז רוצח אולי, אולי יש מה ללכת. עובד עבודה זרה. סתם תוציא לעז מול 71 רבנים, שהבן אדם הזה עובד עבודה זרה. הרי אמירה שלך אין לה שום יכולת להשפיע על המציאות. אלא מה? בשביל זה בא לנו משפט המלך. מה בא משפט המלך להגיד? שיש דברים שהמלך מחליט שהדין הוא כזה וכזה. לצורך העניין, אם הוא רואה שבגלל שאנשים רואים שאם הסנהדרין אין שני עדים והתראה, אז הם לא הורגים, אז מה הם יעשו? או הם עובדים עבודה, הם יכולים לעבוד עבודה זרה ולא הרגו אותם, אז מה הם עשו? יעבדו עבודה זרה באופן עוקף. בסדר? כל מיני ימצאו את הפרצה פה, את הפרצה שם. יכול לבוא המלך ולהגיד, אני, במשפט המלך, לא במשפט הסנהדרין, מחליט שאם עד אחד מגיע אליי, מספיק. לא יתרו בך? מספיק. זה משפט המלך. משפט המלך בא לתת מענה למה שהסנהדרין כבולים מבחינת ההלכה לדון בו. גם הסנהדרין לא יכולים לנהל לבד ממלכה. וכשהמלך טועה, אז יש לו נביא שמה עושה? שאומר לו, אחי, התבלבלת. או לא אחי, מלכי. נכון? ראינו את זה אצל שמואל, ראינו את זה אצל דוד, ראינו את זה אחר כך אצל כל הנביאים בהמשך, אבל אפילו אצל שמואל ודוד, שאול ודוד, כן. כן, אבא.
אז מה הייתה אבא מנה ב... כאילו, כשהבנתי לפני 20 שנה או משהו כזה, אולי להקים סנהדרין, להרכיב את הסנהדרין מחדש. אז אם לא היה לנו כאילו את כל המערכת הזאת, אז למה לבנות, להביא לעצמנו רבע מערכת, ואז כאילו אנחנו כפופים, אבל באותו זמן אנחנו לא.
תגיד לי אתה. נכון? אני אגיד לך יותר מזה. אחד הבעיות שיש לנו היום זה נושא המחלוקות. נכון? המטרה של הניסיון הזה להקים סנהדרין, דרך אגב, הרעיון הזה לא נגנז. הוא קיים. אני יכול להגיד לך שהיום יש גוף שנקרא ירושלים, ששם לו למטרה שכל אדם ירא שמיים, יפסוק את דיניו הממוניים בבית הדין הזה. ובית הדין, אתה תבוא עם הבית, עם ה... אני דוגמה התחייבתי, בסדר? שאני כל בעיה הלכתית שיש לי, דבר ראשון פונה אליהם. אם בעל הדין שלי לא מוכן לדון שמה, בסדר? אז הם נותנים לי יותר ללכת לבית משפט, שכך עובדת ההלכה, בסדר? אבל אם אתה רשום שם ואני רשום שם, ועכשיו יש בינינו ויכוח, אז אנחנו הולכים לשם. והם קובעים את שלושת הדיינים. לא, יש להם בית דין. הם קובעים שלושת הדיינים. זה התחלה של בניית מערכת משפט על פי תורה. האם זה תוקף של סנהדרין שהם יוכלו להרוג? זה אפשר רק בעתיד. אני יכול להיות חריף. להיות חריף? לא היית בשיעור בוקר, לכבות את המיקרופון. לא, אני לא אהיה חריף, אני פחות חריף. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות של הציבור הדתי-לאומי, זה שהוא לא מספיק רוצה לחיות על פי תורה. נוח לו בזריקה. כי אם אתה שואל אותי, כל אדם ירא שמיים. אין שום סיבה שבעולם שלא יעשה את זה. אבל כמה אנשים באים לדון בדיני ממונות? בבית דיני ממונות. כולם איפה הולכים? לתבוע בבית משפט. עזוב את זה שזה עבירה. בסדר? ממש עבירה. זה אפילו לא יושב להם במודעות, באיזשהו פיק פה, והם אפילו מזלזלים בזה וצוחקים על זה. כי נוח להם להישאר כאלה, אתה יודע, נחמדים לכולם, מחוברים לכולם, מחוברים לחילונים, כדי אנחנו לא יוצרים, אנחנו לא באמת באים לייהד את המדינה. אנחנו פושרים. הייתי עדיין. כן.
רציתי לשאול, אמרת שהנביא ממליך את המלך, אבל אנחנו רואים בתורה שכל יום שהיה המלך, אז הסתכלו נגד הרפיים על הבנים שלו, כמו שאבשלום, אז הוא היה אחד שהיה אמור להיות מיועד המלך, אפילו שאף נביא לא המליך את אבשלום.
אני רוצה להחזיר אותך א', אבשלום זה הדוגמה הקלאסית לסיפור של אדם שלקח את המלוכה לא על ידי הנבואה. בסדר? היה מישהו אחר. באמת, אולי נחזור שנייה על אבשלום. מה קרה אצל אבשלום? אבא שלו גלה. זה לא שהוא נהיה מלך מכוח הריבוע הזה, אלא הוא נהיה מלך מכוח דיקטטורה עצמית שלו, ולכן הוא גם גירש את אבא שלו. או יותר נכון, אבא שלו ברח, כי הוא ידע שאם הוא יישאר. עלול לקרות משהו לא טוב. בסדר? היה מישהו אחר שלא בא לרצוח את אבא שלו בשום פנים ואופן. אדוניהו. מה הוא ניסה לעשות? הוא הביא אנשים מהסנהדרין. הוא הביא כהן. את כל אלה הוא הביא. אתה רוצה, נפתח תנך. איפה התנך פה? נקרא את זה, אתה יודע מה? זה ממש... הרמת לי להנחתה, מה שנקרא. בסדר? עכשיו אני אשב. קנו לך את התפקיד, אה? ודאי. זה כל הכיף. יפה, בתחילת ספר מלכים, דוד זקן, נכון? יפה. ואדוניה בן חגית מתנסה למור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים משרצים לפניו. ולא עצבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית. הוא אף פעם לא עצר אותו מהגינוני מלכות שלו. וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום, הוא לכאורה הגדול עכשיו. בסדר? והיו דבריו עם יואב בן צרויה, בסדר? שהיה מהסנהדרין, הוא היה גם שר צבא, ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניה. הם הולכים איתו. יש לו שלושה מתוך ארבעת החלקים. בסדר? וצדוק הכהן ובנייהו בן יהודה, ונתן הנביא, אתה רואה מה חסר? הם... ושימי וראי והגיבורים אשר לדוד, כלומר, בית המלוכה עצמו, כולו, עם הנביא של המלך, לא היו עם אדוניהו. כלומר, אדוניהו מבין שהוא צריך פה לייצר איזושהי מערכה יותר רחבה מאשר השתלטות אישית על המלוכה. רק הוא יודע שהנביא לא ייתן לו את זה. אז הוא מנסה בלי זה. ואז נתן הנביא, בתור הנביא, בא לדוד ואומר לו, אתה אמרת לאדוניהו למלוך? כי אני הנביא לא מכיר דבר כזה. ובלי נביא, זה בעיה. עכשיו, אם העם כבר יקבל אותו עליו למלך, זה בעיה. למה זה בעיה? כי מבחינת העם הוא כבר יהיה מלך. ואיך אתה עכשיו תשנה את כל הזה? לכן דוד גם לא רצה להיכנס בתור מלך כל עוד שאול בחיים. גם הקדוש ברוך הוא לא רצה. לכן הוא הרג אותו לפני. קיצור, כל הסיפור בגמרא שאתם תפגשו או פגשתם בעצם בתענית, נכון? ואז אדוניהו עושה ממש אירוע, כביכול ממליכים אותו. תבין, הוא מקריב קורבנות להשם, כאילו בדיוק המלכה, כמו ששמואל עשה לדוד, הוא עושה לעצמו. עם מי? עם כהן וסנהדרין. תבין?
איך סנהדרין הסכים לעשות בלי נביא?
שאלה טובה. שאלה טובה, לא יודע להגיד לך. שאלה טובה, לא יודע להיכנס לזה. נכון? נכון, אבל היה לו, אתה יודע, נציג. אז הוא אומר, הנה, זה נותן לי את המענה. בסדר? נכון. ואז נתן הנביא הולך לדוד ואומר לו, זה לא בסדר. על פי מה שאתה התחייבת וזה מה שהשם רוצה, מי אמור למלוך? הבן של בת שבע. בסדר? וזה ההבדל. זה ההבדל בין אבשלום, שחטף את המלוכה, נגדיר את זה בלי לראות בעיניים, לבין אדוניהו שניסה לעשות את זה כביכול יפה. אתה מבין? אז בעצם כל אחד מהחלקים הללו, רגע, היה מישהו שרצה לשאול, אתה רצית לשאול קודם.
כן, רציתי לשאול מה המשמעות של מערכת משפטית אם אתה לא מחויב אליה, כאילו בן אדם שלא אוהב את הדין, יכול כאילו לחתוך מזה, גם אתה כאילו שחתמת על הדבר הזה, שאתה הולך קודם כל אליהם, לא תאהב את הפסיקה נגיד, אתה יכול כאילו, זה לא מערכת מחייב את כולם.
אתה שואל על עצם הקמת המיני סנהדרין שלנו היום? שוב, זה בנוי על זה שמה שמעניין אותי זה מה הקדוש ברוך הוא אומר. אני לא עושה מה שבא לי. אהבתי את הפסיקה או לא אהבתי את הפסיקה. אם הפסיקה זה על פי ההלכה, ובשביל זה אני הולך לדיינים, שיפסקו לי לפי ההלכה. אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה קלאסית. בסדר? כך, ביטוח. בסדר? היה לי סיפור, אני אספר, כן. היה לי מישהו נכנס בי מאחורה. אני, האוטו שלי חנה, לא, לא הייתי באוטו בכלל. אני חוזר, אני רואה את האוטו של מישהו פה בזה, שיש לו תפוח כזה, וכל התפוח בתוך הבגז שלי. למה? הבן אדם שכח להרים את האנדברקס. אז מה קרה? הוא יצא מהאוטו, ולאט לאט אוטו, טק 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 טק. יפה. עכשיו אני באתי והתבאסתי. למה התבאסתי? כי חוץ מאשר התיקון, אני בזבזתי, לא יודע, כמעט שבועיים עד שהאוטו יצא מהמוסך. עכשיו בכלל לא הכנסתי אותו מוסך הסדר, שזה סתם פשוט שלי, שלא ידעתי מה זה, אבל לא קיבלתי רכב חילופי. נתקעתי עם כל מיני דברים, עזבו, בקיצור היה בלגן חבל על הזמן. ואני באתי ואמרתי, רגע, מה זה? איך יכול להיות שאדם לא מקבל פיצוי על כל ההפסד שנגרם לו כתוצאה מהתאונה? ואני כבר אמרתי בראש שלי, וואלק, בוא נלך, נעשה פה מהפכה במדינה, נשלח לשר המשפטים, לשר הכלכלה, לשר לא יודע מה, לשר התחבורה וזה, שישנו את החוקים של הביטוח. הרי לכאורה יש מושג כזה שנקרא שבט, נכון? כשמישהו נפצע, אז יש שבט, אתה מקבל שהוא מתקן לך את האוטו על חשבון הביטוח שלו. כן, אני לא קיבלתי כלום. ואז אמרתי, רגע, עצור. יש גמרות מפורשות שמדברות מה קורה כאשר בן אדם מזיק לא את הגוף שלי, אלא את הממון שלי. מה כתוב שם? טוב, לא זכרתי את כל הסוגיות. אז הרמתי טלפון. הרמתי טלפון לרב איגרה פה משלומית, שהוא דיין בהסמכתו. תמיד חכם גדול. וגם יש פה בית דין לדיני ממונות בשלושת היישובים. שלושת רבני היישובים זה בית דין לדיני ממונות. פלוס עוד שני רבנים פה מהיישוב שהם גם כן סיימו דיינות. ואז הוא אמר לי, תשמע אחי, אתה לא בכיוון בכלל. מבחינה הלכתית, אין כלום. זה לא מגיע לך. מה זאת אומרת? כל השבט, בושת וכל הדברים האלה, חמשת הנזקים, זה דווקא כשאתה מזיק גוף. כשאתה מזיק חפצים, אתה מקבל את הסכום של הנזק. היה לך משהו שווה 1,000 שקל, אתה תקבל 1,000 שקל. 1,200 זה 1,200. 3 שקלים? 3 שקלים. בגלל ה3 שקלים האלה אני עכשיו נסעתי עד לנתיבות, קניתי חדש ו... הלכתית? אתה לא זכאי לזה. אתה יודע מה עשיתי באותו הרגע לכל המסמך הארוך שכתבתי את העבודה וזה, איזה 5 עמודים להסביר על כל הבעיה והמורכבות וזה? זרקתי לפח. ודאי. מה, אני צריך שיעשו חוק נגד התורה בגללי? נפלתי על הראש? לראות לעצמי ברגל?
אה? אז היה דיון של המוראים שהחליטו לחוק הזה, אולי אתה בראייה של ה-121.
יש לי פה שתי כוסות. איזה אתה רוצה, את הימנית או את השמאלית? זה קצת רחוק, יותר מדי אנשים באמצע יחטפו. אתה מבין שעם האמירה הזאת אני חולק עליה מכל וכל, ואם היית יותר קרוב כנראה שכבר הייתי מגיב באיזשהו אופן יותר מסיבי, בסדר? אבל התורה היא נצחית. מה שהמוראים בררו זה מה הקדוש ברוך הוא אמר, זה נכון גם להיום. זה נכון גם להיום. לכן ודאי שאני לא אפעל לשינוי הביטוח למשהו שעל פי ההלכה לא מגיע לי. דרך אגב, זאת אחת הבעיות, להיות שופט במדינת ישראל. אם אתה צריך לשפוט על כנסות שהם אסורים על פי תורה, כי זה לא כסף שמותר להוציא אותו, איך אתה מוציא כסף מאחד לשני? זה בעיה חמורה מבחינה משפטית.
אז לכאורה, איך בן אדם יכול להיות, נגיד, שופט ב...
אז א', יש שופטים, או, אז יש שופטים שהם באמת שופטים, ויש תיקים מסוימים שהם לא לוקחים. אני יודע שיש כאלה. אני יודע שיש כאלה שבגלל זה לא מוכנים להיות שופטים מחוזיים. כי בתור שופט מחוזי, לשם אתה מגיע. יש שופטים שלא מוכנים להיות שופטי תעבורה בגלל זה. כי יש הרבה הרבה בעיות עם מושג הכנס. זאת לא הסיבה. יש סיבה יותר חמורה שדיברנו עליה בעבר. גם אם הם היו יותר, הם לא היו מגיעים לשם. היה מגיע אחד בו זמנית, בסדר? כל פעם יהיה אחד. מקסימום שניים בחפיפה שזה שנה, שנתיים, אתה יודע, שהוא... זה לא השפיע על המערכת. גם כשהם כבר כותבים פסק דין, אז דואגים שהם יהיו מיעוט מול... כן. מתפשר, יצאת איתם עוד יותר עדין ממני. אני לא אומר מתפשר, הוא מוותר.
כן,
מוותר. שנייה, אני אשתה ברשותך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אבל השיטה הזאת לא ריאלית.
האם אני שאלתי, האם מחר בבוקר אנחנו הולכים להקים מדינה כזאת? מה התחלתי בשיעור? ואז מה? אז איך זה יקרה ריאלי? איך זה יהפוך לריאלי? אם אתה עד גיל 19 כמעט לא שמעת על זה אף פעם, איך אמורה להיות מדינה יהודית? אז איך אתה אי פעם תזיז משהו במדינה בשביל שנגיע לשם? אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה פה משהו, אז מה אתה עושה בשביל שהקדוש... דוגמה, אתה רוצה להתחתן. עוד לא, קצת, אבל כשתרצה. מן הסתם יש לך קרובים, חברים, אחים, שאתה רוצה שיתחתנו, נכון? מה אתה עושה? אתה עושה כל מיני דברים, נכון? יש דברים שהם במישור המעשי שלך. לדוגמה, לחפש אם יש מישהו שמתאים שאתה מכיר ולהציע, נכון? מה שנקרא לשדך. להפגיש, אם אתה רוצה. אני מעדיף לשדך. לא צריך להיבהל מהמושג שידוך, בסדר? שדכן זה דבר חשוב וטוב, תדעו. הרבה אנשים מתחתנים ככה, וזה טוב מאוד. אבל יש לך עוד דבר שאתה עושה. מה אתה עושה לדוגמה? מתפלל. יפה. אתה כל יום, שלוש פעמים ביום, אתה אמור להתפלל על זה. נכון? מה אתה אומר בברכה? תראו מה זה גרסתא דינקותא. בילדות היה לי את הסידור תפילת כל פה. בסדר? עד היום מבחינתי 18 מחולק לפי העימוד של תפילת כל פה. יש עד... מחיי המתים וקדושה, אחרי זה הופכים דף, ואז שני עמודים עד מלך אוהב צדקה ומשפט, ואז הופכים דף, ואז עד אמצע שומע תפילה, ואז יש לך שם את עננו סליחה, לא, יש שומע תפילה ורצה אם יעלה ויבוא, והסוף של רצה בצד השני, ככה התפילה שלי מסודרת. בסדר? אז הברכה, אני לא זוכר איזה מספר, אבל היא אחרונה בעמוד הזה, מלך אוהב צדקה ומשפט. כשאנחנו מדברים על מלך אוהב צדקה ומשפט, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא השיבה שופטנו כבראשונה, ואתה מתפלל ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוכה תחיל. מה אתה מתפלל? האם עד היום, האם עד היום אי פעם התפללת להגיע למבנה הזה? זה ישב לך בתור ציור בראש? בתור בקשה? אתה מבין מה אני אומר? לא נכון. בראש ובראשונה אני חושב שאפשר את המערכת המשפטית להזיז אותה כמה שיותר לדון לפי סנהדרין.
אבל מה יש שבא
בלי נביא ובלי מלך? הרי, מה? אתה צודק. נכון, אבל זה התחלה. עוד דבר שאתה יכול לעשות זה להתחיל לכבד את מלמדי התורה. בסדר? זה אני, לא ראינו את הרמב״ם, אבל הרמב״ם, את שבט לוי, בסדר? זה השבט לוי של היום. כי זה היה התפקיד של שבט לוי. בסדר? לכן גם הוא נמצא עם השופט. למה הוא נמצא עם השופט? כי אל מי אתה הולך? או אל השופט, או אל התלמיד חכם, הדיין, כאילו זה שלמד לדיינות, אבל הוא לא דיין עדיין. בסדר? אליו אתה הולך. זה שבט לוי. האם אתה מעריך את שבט לוי בתור חלק מרכזי בסמכות העליונה של המדינה, בניהול של המדינה? שאלה. האם אתה מצפה לנבואה אתה עושה את מה שמוטל עליך בשביל שהעולם הרוחני שלך יהיה יותר גבוה, בשביל שתזכה לראות נביאים, גם אם לא אתה תהיה נביא, אבל מה שמסביבך יוכל לחיות באטמוספירה שנביא יוכל להופיע, זה אנחנו יכולים לעשות. נכון? נכון? אבל את השאיפות האלה יש לנו? כציבור יש לנו? אנחנו עדיין מתעסקים, סליחה על הבוטות, בביוב של הדמוקרטיה. במקום להבין שאנחנו צריכים לבנות היסודות, הכל מתחת לאדמה, גם הביוב מתחת לאדמה, גם היסודות מתחת לאדמה. אנחנו צריכים, אולי דרך הדמוקרטיה או כל מיני דברים כאלה, לבנות היסודות, לבנות קומה חדשה, בניין מפואר וגבוה, של משפט עברי, של ניהול מדינה על פי התורה, במבנה הזה. האם זה יקרה מחר? כנראה שלא, לצערי הרב. אבל אם אנחנו לא נתחיל לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות בהקשר הזה, אם אנחנו לא נתחיל לשאוף לזה, לברר מה בדיוק שבט לוי, לתמוך באנשים שיוכלו להיות חלק מהסנהדרין בעתיד, להתחיל לשאוף לעולם רוחני עמוק, משמעותי, שהנבואה תוכל לחזור, ללמוד תורה ברצינות, בעומק, כדי לבנות שאיפות כאלה, אז בעצם אנחנו לא עושים את מה שאנחנו יכולים בשביל החזון הציוני האמיתי.
זה לא כמו גוף בלי נשמה כזה?
אני הייתי אומר, זה נשמה בלי גוף. אתה תבנה את הנשמה, תבנה את הנשמה, תופיע את הנשמה ברצון שלך קודם כל. אחרי זה, גם ייבנה הגוף. תתחיל קודם כל לבנות את הערכה שלך לזה ולזה. תתחיל לבנות את השאיפה שלך לזה. ולזה כמובן. כי הכל סובב סביב זה.
זאת אומרת
שברגע
שנעשית
את
הדברים האלה בצורה פרקטית יבוא זה
לאט לאט, כשעם ישראל ישאף לדברים האלה, אז כן, כשעם ישראל יתעלה במדרגתו הרוחנית, הוא גם יוכל לחזור לקבל נבואה. ודאי. המלכות תבוא ממילא. הרי מי ממליך? איפה הייתה הטעות של החשמונאים? שבמקום להסתפק בזה, מה הם עברו? לזה. הועיל וזה הקדוש ברוך הוא בוחר את המלך דרך נביא. מה אכפת לי אם זה 1 או 800? פה עולה השאלה שלך מקודם. הרי היו כאלה שהשתמשו בכוח, לא נכון? תשובה, נכון. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס בהם. אבל איפה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה בהם? או שהבעיה הייתה בעם? כי אם העם נתן לו לעשות את משהו הזה, כל המלכים האלה, אם אנחנו מדברים על מנשה, אם אנחנו מדברים, הם כולם, אף אחד מהם לא בא וצעק, היי, הנביא אומר אחרת! אלא הם נתנו למלך לעשות מה שרוצה, נכון? ומה עשו לירמיהו? זרקו אותו לכלא, לא עניין אף אחד, אף אחד לא עשה בשבילו הפגנות, אף אחד לא ניסה להוציא אותו מהכלא.
רציתי לשאול, בשאיפה שלנו למבנה הזה של שלטון, במישור הדמוקרטי, זה בעצם נוגד את הדמוקרטיה, אז בצורה דמוקרטית זה בעייתי לעשות את זה, וגם בצורה שהיא בכוח וזה, זה גם בעייתי לעשות את זה מבחינה שעם, כאילו, עם ישראל לא עשו לו טוב המחלוקות וריבים.
לא אמרתי בשום, אני שומע, שאלה טובה. דבר ראשון, לא אמרתי בשום מקום שאחד הדברים האלה הולך להיות בכפייה, כי אם עם ישראל לא ירצה את זה, אז ברוך שזה לא יקרה. בסדר? לגבי השאלה הראשונה שלך, דברים שעל פי השיטה הדמוקרטית הקיימת כיום, אתה יודע מה, לצורך העניין, חוק, כבוד האדם וחירותו, דמוקרטי או לא דמוקרטי, הוא הרס הדמוקרטיה. בית המשפט משתמש בו היום להרס הדמוקרטיה. האם הוא דמוקרטי או לא דמוקרטי? אז אם אנחנו כבר עסוקים בביוב, בסדר? אז אפשר להתעסק בביוב. אבל אני מדבר על משהו הרבה יותר אמיתי. למה הרבה יותר אמיתי? כי כשאני מדבר על לשנות את החוקים שיתאימו יותר למשפט התורה, מדבר לעשות את זה מתוך הסברה למה זה יותר נכון. אתה מבין? אני לא מדבר להשתמש בשיטה הדמוקרטית להמליך מלך. כי לא מעניין אותי שמלך יבחר על ידי הדמוקרטיה. מה שאני באמת רוצה, עכשיו יכול להיות, לא נכנס עכשיו לשאלה האם לראש ממשלה יש דין של מלך או אין לו דין של מלך, סוגיה הלכתית אחרת, שהיא מדברת על בדיעבד. כלומר, מה קורה כאשר יש מישהו שמנהל את כל האירוע הזה, בסדר? והוא עושה את זה מכוח העם בצורה לא מסודרת, נגדיר את זה ככה, בסדר? אבל יש בזה מחלוקת. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, האם יש לו גדר של מלך או אין לו גדר של מלך, והאם משהו זה, זה דינה דמלכות הדינה, או שזה משפט המלך, איזה כל מיני נפקמינות. לא נכנס לזה, אבל ודאי שאם אני יכול להשתמש בדמוקרטיה בשביל להשפיע על עם ישראל לרצות דברים שהם יותר יהודים, אם זה מבחינה משפטית, אם זה מבחינה מוסרית, אם זה... ודאי שזה זה, זה חובה. נכון, אבל אם יש לי את האפשרות לדרך הדמוקרטיה, כאילו לחנך את עם ישראל מרצון, שיעבוד יותר טוב, אז למה לא? מה זה? זה זמני, נכון? זה זמני. נכון? שוב, אבל עכשיו ככה הדברים מתנהלים, אז אני משחק בינתיים את המשחק בשביל לשנות את המשחק, שהעם ירצה לשנות את המשחק בעתיד. אז זה מה שעושים לנו כל הפרוגרסיבים הרי, נכון? משתמשים בדמוקרטיה להרוס את הדמוקרטיה. אה? לדוגמה, מרץ היום, העבודה היום, שהם מאבדים את הערכים הדמוקרטיים לטובת מה שהם חושבים שנכון. טוב, אנחנו נעצור פה למרות שתכננתי לעשות עוד, להתקדם עוד קצת, אבל אני חושב שעשינו דרך חשובה ומשמעותית.